שלומך?
נהדר. יש לנו הכבוד לארח את משה ליכטמן.
אז אתה יודע, אני מכיר, היה לי כבר עשרות פגישות עם משה, ויש לי וידוי קטן. משה הוא גיבור ילדותי.
באמת?
כי, כן, שהייתי בכיתה ה', אני חושב, קיבלתי ספר שחור, והספר הזה היה נקרא המדריך השלם לשפת C.
וואלה.
זה היה רב מחר, לא?
הוא היה רב מחר, כן. במשך 13 שנה, אני חושב.
ומי שכתב את הספר הזה, זה משה ליכטמן, וזה הספר ש... הראשון שלמדתי לתכנת לפני שמישהו אחר בקיבוץ יגור לימדתי לתכנת, וזה היה התנך שלי, כלומר לא היה לי תנך אחר. זה מה היה, זה היה הספר בעברית אני חושב היחידי, לא?
הוא היה הספר העברית, הספר הראשון שנכתב במקור בעברית, היו תרגומים שהתפרסמו בערך באותה שנה. אני לא יודע אם נכתבו ספרים מקוריים בעברית מאז, אבל... אנחנו היינו מקוריים.
למה, למה, מה, למה כתבתם ספר על שפת C?
האמת היא שאנחנו היינו שני חברים מתקופת הטכניון. אנחנו עבדנו כבר במשרה מלאה בזמן הלימודים, וכשסיימנו את הטכניון כבר היינו מפתחים מאוד מאוד מנוסים, והרגשנו בשלב מסוים שאנחנו, יש כמה דברים שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לחלוק אותם עם העולם הרחב, וזיהינו הזדמנות, אפשר להגיד שזה היה הסטארט-אפ הראשון שלי, הוא היה מצד אחד הסטארט-אפ הכי מוצלח, או אחד המוצלחים, אבל לא מבחינה כלכלית, כי מי שהצליח מבחינה כלכלית זה המוציא לאור שלנו.
תמיד.
מי שלא יודע, מי שלא יודע להיות סופר, זה לא הקריירה הכי טובה, אבל הרגשנו שהספרים שנמצאים בשוק, זה היו תרגומים, זה היו ספרים באנגלית, שכמובן הצריכו שליטה באנגלית, אבל גם לא היו מספיק טובים. ואז החלטנו לכתוב ספר שהוא יהיה גם בעברית, וגם ילמד אנשים תכנות בצורה נכונה, כמו שאנחנו הרגשנו, שזה התחיל שם ממבנה המחשב בכלל.
כן.
כלל הרבה מאוד תרגילים ותוכניות לדוגמה, וזה היה, היה שם כל מיני innovations. אחד ה-innovations היה הספר הראשון שבא עם דיסק, בתוך דיסקט.
אז זה היה פלופי דיסק?
פלופי, 5.25 אינץ', שבתוכו היה גם קומפיילר C, גם תוכניות לדוגמה, וגם תשובות לשאלות. זאת אומרת, היו שאלות, ואז היית יכול לבדוק את התשובה, שזה בעצם היה תוכניות וכן הלאה. אז זה היה הפרויקט.
באיזה שנה זה היה?
הספר פורסם ב-88.
אין לך מושג כמה זמן בזבזתי על הפוינטרים שהוא שם המציא, ועם הגרבג' קולקטור וכל הדברים האלה, אלוהים ישמור, את הילדות שלי, בזבזתי על הדבר הזה.
האמת היא שזה גאווה לא קטנה, כי הספר הזה, על הספר הזה גדלו דורות על גבי דורות של מתכנתים, וזה התרומה שלנו לאנושות, אחת מהתרומות.
אז מה עשית אחרי שגמרת להיות סופר?
האמת היא שבאותה תקופה עבדתי בחברות שאז לא קראו להם ככה, אבל זה היה סטארט-אפים, זה היו חברות פרטיות קטנות שעבדו מדירות בכל מיני מקומות.
זה היה הטלפון של משה?
כן, זה היה הטלפון שתכף אנחנו נשים אותו על השקט. עבדתי בכמה סטארט-אפים כאלה, ומאוד מאוד נהניתי מהתקופה הזאת של ליצור דברים מדהימים יש מאין. אני תמיד מספר לאנשים ששוקלים אם ללכת לתכנות או ללמוד תיאטרון וכן הלאה, כי התיאטרון זה דבר הרבה יותר יצירתי, שיש המון יצירתיות במקצוע הזה, ואני אתן להם את הדוגמה לאחד הפרויקטים הראשונים שאני עבדתי עליהם, שזה בעצם היה לבנות גם את, זאת אומרת, לפתח גם את החומרה, גם את הכרטיס האלקטרוני, וגם את התוכנה לרובוט מנקה בריכות. ואחד הרגעים...
איזה שנה זה היה?
זה היה בשנת 86.
וואו.
אז אני הייתי ממש שנה האחרונה של הטכניון. הרגע שבו שמנו את הרובוט בתוך המים, והוא התחיל ללכת, והוא התחיל לנסוע, היה לו שרשראות בתוך המים, אני משווה אותו כמעט ללידה של שלושת הילדים שלנו.
וואו.
כי אז זה היה בעצם המוח של הרובוט הזה, וגם כל החוכמה שבתוכו, זה היה היצירה שלי, ופשוט ראיתי אותו מקבל חיים. ברגע ששמנו אותו פעם ראשונה בסביבה שאמורה להיות הסביבה הטבעית שלו.
איזה חברה עשתה את זה?
עשינו את זה בחברה, זאת אומרת, עשינו את זה כאוטסורסינג לחברה בשם מייטרוניקס. הביזנס הזה הפך בערבות הימים לביזנס של 160 מיליון דולר, החברה הכי גדולה היום בעולם.
החלוצים בעצם?
זה הם היו החלוצים. אז זה רק דוגמה אחת.
מעניין אם הקוד שלך עדיין רץ שם בדבר הזה.
יש מצב, יש מצב שהקוד שלי עדיין רץ שם, עשינו שם כל מיני דברים מעניינים.
אבל עוד קודם היית טייס, בחיל האוויר.
עוד קודם הייתי טייס כאן. זה היה חלום ותחביב מגיל מאוד צעיר. אבי הוא ממקימי אלעל, וכנראה שזה נכנס לנו לדם מגיל מאוד צעיר. אני בכלל, אני חלמתי להיות אסטרונאוט. אבל בבות הימים הבנתי שלטוס זה נחמד, אבל קריירה בתחום התעופה זה קצת פחות נחמד.
למה? איך לא המשכת את דרכו של אביך?
כי בעצם המסלול הטבעי למי שרוצה לפתח קריירה בתחום התעופה זה או ללמוד אווירונאוטיקה, שזה הכי התאום עשה, והבין לקראת סוף הלימודים בטכניון.
גם אחיך טייס, נכון?
הוא טייס פרטי, כן. לקראת סוף הלימודים בטכניון הוא הבין שהמקצוע הזה שנקרא הנדסת אווירונאוטיקה זה מקצוע מאוד מתסכל, כי על מטוס כמו בוינג עובדים לפעמים 1,000 או 2,000 מהנדסים, אז כל אחד יש לו לתכנן איזה בורג או שני ברגים, וזה סוג אחד שקרה. הסוג השני זה להיות טייס נהג אוטובוס, שזה
אוטובוס עם כנפיים.
אוטובוס עם כנפיים, שזה היות שאני הצטרפתי בזמנו לחלק מהטיסות שאבי היה צוות אוויר בלעל, אז הבנתי שזה לא בשבילי, ואז נפלתי על הדיפולט שזה היה מחשבים. בתחילת שנות ה-80 עדיין מחשבים, זה לא היה עולם כל כך מסעיר, זאת אומרת ידעו שזה הולך להיות משהו אבל לא ידעו מה, ו-the rest is history, כמו שאומרים.
אז איך יצא לטייס לשעבר, שתכנת רובוטים וכתב ספרים, להגיע למעגל המצומצם של הנהלת מייקרוסופט, כמה כיסאות ליד ביל גייטס?
כן. שירות בחיל אוויר הוא שירות ארוך, ואני בעצם, כשאני השתחררתי מחיל אוויר, הייתי יחסית מבוגר ביחס לסטודנטים, הסטודנט הטיפוסי.
שאתה אומר יחסית, אתה אומר
25.
כן, לא.
אז השירות בחיל אוויר היה 7 שנים, היום זה 12 שנה, זה קצת אני מאתגר, אבל אני הרגשתי שאני בפיגור, וקטשאפ, צריך לעשות קטשאפ מטורף, ואז בעצם זו הסיבה שמהיום הראשון בטכניון כבר עבדתי בפול טיים, כדי לצבור ניסיון, וכשסיימתי את הטכניון ב-86, אגב, הייתי עובד בלילות, ישן בהרצאות בימים, הצלחתי לסיים בציונים טובים וכן הלאה, אבל כבר הייתי עם הרבה מאוד ניסיון. זה גם מה שהוביל לכתיבה של הספר. ב-88, כשהספר יצא, כבר הרגשתי שיחסית מיציתי את העניין הזה של הפיתוח וכן הלאה, למרות שמאוד אהבתי זה. אגב, פיתוח זה דבר ממכר. אתה נכנס לפנים, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. אבל יצא לי לחוות במסגרת של אחד הסטארט-אפים שעבדתי בהם חוויה של עסקית. הם היו שם באיזושהי תחרות עם אינטל, הלקוח היה סימנס בגרמניה. הם הלכו לאבד את העסקה, שלחו את המהנדס הצעיר הזה לנסות להציל את העסקה, והצלתי אותה, זו הייתה עסקה מאוד גדולה. והחוויה הזאת של לשבת ולשכנע מנהלים מאוד בכירים על מוצר מסוים, בסיטואציה תחרותית, פשוט פתחה לי את העיניים, וזה מאוד סקרן אותי איך נראה העולם העסקי. ואז אשתי ואני היינו זוג צעיר בלי ילדים, החלטנו להרוז את הכלבה שלנו ולנסוע לארצות הברית ללמוד מנהל עסקים. למדתי מנהל עסקים ב-MIT, ובעצם חלומו של כל MBA זה או investment banking או consulting. הייתה לי הצעה בוול סטריט כשסיימתי את הלימודים, אבל הייתה לי גם הצעה במייקרוסופט, שאז הייתה חברה לא כל כך...
כן, מייקרוסופט לא הייתה, אז מייקרוסופט.
לא ידועה בכלל, ואם הייתה ידועה, אז לא בקונוטציה חיובית, כי היה אז MS-DOS, וזה לא היה בדיוק הפסגת ה...
איזה שם אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על שנת 90. היה לנו, הסיבה, אגב, המשכורת בוול סטריט הייתה בערך פי 3 מהמשכורת שהוצאה לי במייקרוסופט אז, אבל הייתה לנו ילדה קטנה בת שנה בערך, והרגשנו שזה לא, מנהטן זה לא המקום הנכון לגדל אותה.
אז רדמונד.
ואז סיאטל ורדמונד, והגענו לשם, והאמת היא שהיה לי גם את ההזדמנות לבחור את הפרויקט או את התחום שאליו נכנסתי, שזה היה אמור להיות מערכת הפעלה לתחום חדש לגמרי, זה נקרא פן קומפיוטינג, שאז זה היה נחשב לעתיד של עולם התוכנה. זה בעצם היה אמור להיות מחשבי כף יד שהיום כולם משתמשים בהם, אבל לפני 30 שנה או 20 ומשהו שנה, זה נחשב לממש סיינס פיקשן.
אגב, הקדמתם את זמנכם.
זו הייתה הבועה הראשונה שחוויתי, כי בחזון הזה הושקעו כמעט מיליארד דולר ואלף סטארט-אפים בתחילת שנות ה-90. כל האלף החברות האלה התעדו לגמרי. החברה היחידה שהמשיכה להשקיע בתחום הזה במשך 20 שנה, עד שסוף סוף הוא הבשיל, זה מייקרוסופט. אבל משם בעצם עדיין הייתי בתפקיד של חצי טכני, חצי שיווקי, זה היה מה שנקרא פרוגרם מנג'מנט, פרודקט מנג'מנט.
פרוגרם, היום זה פרוגרם מנג'מנט.
התחלתי בפרודקט מנג'ר, אחרי זה פרוגרם מנג'ר. ושם בעצם יצא לי להצטרף לפרויקט Windows 95, שהוא בעצם אז נחשב לפרויקט הדגל למייקרוסופט, כי זה היה מיד, זה היה קצת אחרי הגירושים מ-IBM, מייקרוסופט רצתה את מערכת הפעלה עתידית לעשות עם IBM, זה לא הצליח, היה שם גירושים מאוד מכוערים, וזה היה אמור להיות כאילו הדבר שיסעיד את מייקרוסופט להצלחה. הייתה אז תחרות מטורפת בין שלושה סוסים במרוץ, היה אפל, שהיא הייתה בקדמת המרוץ, IBM, הייתה מערכת הפעלה שנקרא OS2, שהייתה מאוד חדשנית, עם הרבה מאוד חידושים טכנולוגיים, והייתה מייקרוסופט עם MS-DOS ו-Windows 3.0, שלא כל כך תפס, ו-Windows 95 היה אמור כאילו להוביל את המרוץ הזה. קראו לי לפרויקט הזה כמישהו שהיה אמור לפתור שם איזו בעיה שלא הצליחו לפתור אותה, כי בעצם אחד מהאתגרים זה היה להפוך את ה-PC ל-easy to use או קל לשימוש, לפחות כמו המקינטוש. עכשיו, המקינטוש זה סביבה סגורה לגמרי, הכל נשלט על ידי אפל, עד לרמה של כל בורג, כל כרטיס, כל מסך, כל מדפסת, הכל זה בא מאפל. ה-PC זה סביבה פתוחה, זה אתגר אדיר, לא הצליחו לפתור אותו.
עדיין.
לא הצליחו לפתור אותו, הביאו משהו כמו 100 איש מדיגיטל, אנשים, הארכיטקטים הכי חזקים, כדי שבעצם יפתחו גם ארכיטקטורה וגם הארדוור, שהוא היה אמור להתחרות. אני לא האמנתי באסטרטגיה הזאת, וזה גם לא הצליח. ואז קראו לי לדגל, ובעצם זה היה תפקיד שהוא התחיל בתור פרוגרם מנג'ר, אבל די מהר קיבלתי בעצם הובלה על כל התחום הזה, גם הפיתוח, גם הצד האסטרטגי. ובעצם בסופו של דבר הייתי אחד משלושת אנשים שהובילו את הפרויקט הזה.
את Windows 95.
Windows 95, וזה בעצם הפרויקט שהפך את מייקרוסופט לחברה הכי, עם השווי הכי גדול בשנות ה-90. המניה, זאת אומרת, החברה בכלל הייתה בנסיקה אנכית, המניה עשתה ספליט איזה 7 פעמים.
וואו.
זה היה תקופה מדהימה. אני אגב, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, אבל האווירה שהייתה במייקרוסופט באותם שנים, אגב, ביל היה מסתובב במסדרונות, אנחנו היינו כולנו עובדים סופי שבוע.
ביל גייטס.
כמו מטורפים.
כן, לא הבין.
זו הייתה אווירה סטארט-אפ לחלוטין, משפחה.
כמה עובדים היו אז?
אנחנו בילינו, היו כמה אלפים, לא הרבה.
משפחה
גדולה. היו ארבעה, מייקרוסופט הייתה אז בארבעה בניינים. זאת אומרת, היום מייקרוסופט בכמה מאות, אז ארבעה בניינים, בניין אחד עד ארבע. הייתה אווירה של, שקשה להסביר אותה, וברבות הימים כשאני הקמתי את המרכז הפיתוח של מייקרוסופט בישראל, זה היה, החלום שלי זה היה ליצור את האווירה הזאת במרכז, כי זה דבר שקשה מאוד להסביר אותו. אני ביליתי שם יותר זמן ממה שביליתי עם המשפחה הצעירה שלי, עד כדי כך שהיה איזה סוף שבוע, שלא הגעתי הביתה ואשתי פשוט ציצלה למשטרה והגיעו שוטרים לחפש אותי, פשוט לא הגעתי הביתה, זה היה סוף שבוע.
פשוט שכחת מזה שיש בית ומשפחה.
שבת בבוקר, אני לא בבית, ואנחנו הרגשנו שאנחנו משנים את העולם, וליטרלי זה מה שעשינו, כי בעצם Windows 95 זה מה שהפך את ה-PC לתופעה צרכנית, מתופעה עסקית, והפכה אותו בעצם ל-Lifestyle. היום זה נראה מובן מאליו, אבל באותם שנים, זה לא היה, החזון של מייקרוסופט מהיום הראשון, זה היה מחשב בכל בית, על כל שולחן, זה היה כל כך רחוק משם, ובווינדוס בעצם ה-95 זה התחיל להתגשם, החזון הזה.
אני זוכר בתור נער, את התמונות של אנשים נדחפים לחנויות להשיג עותק, קופסה, של ווינדוס 95, ואני אמרתי, וואו, אני חייב את זה גם כן. עכשיו, איפה היה לי כסף בקיבוץ 95? הורדתי איזה גרסה, אלוהים ישמור, קרסה, הרסת המחשב.
אני יכול גם להגיד לכם איך זה נראה מהצד, כי אני הובלתי חלק מאוד גדול מהסיפור הזה. הפריצת דרך בפתרון הזה של ה-PC, שהוא יהיה קל לשימוש, לפחות כמו המקינטוש, שזה סביבה סגורה לחלוטין. בעצם האסטרטגיה שאנחנו הובלנו אותה, היא הייתה במקום ללכת ולנסות ליצור משהו שהוא פרופרייטרי, כמו המקינטוש, זה ללכת לעשות שותפויות מאוד קרובות עם החברות המובילות במערכת האקולוגית של התעשייה. מה שבעצם אמר שאני הלכתי ועשיתי שותפות עם אינטל בכל התחום הזה שנקרא לוחות M, motherboards. עשיתי שותפות עם קומפק בכל מה שנקרא לפטופים ומחשבים נישאים. שותפות עם 3M בכל התחום שנקרא כרטיסי רשת. שותפות עם אינטל בכל מה שנקרא BIOS ו-CPU ו-PCI bus.
הבנתם את גודל המעמד תוך כדי שזה קורה, או רק אחרי זה שחשבת?
לא, הבנתי שזה הולך להיות game changer, בגלל שבעצם אמרנו שאם כל המובילות שוק האלה יצטרפו לחזון והתמחו, קראנו לזה plug and play, לא משנה, אבל התמחו בחזון הזה, בעצם כל שאר התעשייה, כל המתחרים שלהם יהיו חייבים להיות במשחק הזה, כדי בעצם לא לאבד את הרכבת. ביום שווינדוס 95 יצא, אם הייתם הולכים ל-Egghead, שהייתה הרשת של חנויות תוכנה, או ל-CompUSA, שהייתה הרשת של חנויות למחשבים, בעצם עשרות אלפי חנויות בכל רחבי ארצות הברית, הדבר היחידי שהייתם רואים על המדפים זה לוגויים של ווינדוס 95. וכשאתה נכנס לדבר כזה, ואתה רואה 70% מהחנות עם לוגויים של מייקרוסופט, זהו, זה גיים אובר. וזה מה שהיה, זה היה גיים אובר. IBM בכלל לא במשחק, אפל היו באיזה פינה שמה וכן הלאה, ואתה יודע, זה היה ממש הרגשה ששינוי עולם.
וברגע שהיית אחד משלושת המובילים, זה גם מה שהוביל אותך לתפקיד הרבה יותר בכיר במייקרוסופט.
מאותו רגע זה בעצם, די מהר הצטרפתי לנבחרת הניהולית של מייקרוסופט, אז היא הייתה מאוד קטנה.
כמה הייתם במעגל הזה?
היו שם כמה עשרות, איזה 40 אנשים בערך, בנבחרת הזאת.
היום זה פי כמה מזה.
אוקיי, רק לשים הפרופורציות.
ובעצם מאותו רגע זה כבר, אתה בעצם מנהל עסקים גדולים, עבודה מאוד צמודה, עוד לפני זה כבר יצא לי לעבוד יחסית קרוב עם ביל גייטס, אבל מאותו רגע זה כבר עבודה מאוד צמודה, וזו חוויה מאוד מאוד, אני תמיד אמרתי שאחת מהסיבות ש... אהבתי את מייקרוסופט ונשארתי שם לא מעט שנים, זה בעצם היו שתי סיבות. אחת זה שינוי עולם, זה היכולת לעשות שינוי עולם כל כמה שנים בתחום אחר לגמרי, ולי אישית יצא לעשות את זה בשינוי של כל התעשיית ה-PC, האינטרנט והטלוויזיה האינטראקטיבית, טלוויזיה אינטרנטית. כל אחד מהם זה שווקים ענקיים, זה בעיות טכנולוגיות שונות, חדשות וכן הלאה, ובעיות עסקיות. הדבר השני זה עבודה עם ביל, כי הוא באמת מאדם מאוד מאוד מיוחד. יש שם שילוב, יש אצלו שילוב מאוד נדיר של יכולת אסטרטגית וחשיבה מאוד עמוקה, זיכרון פנומנלי ומאתגר אותך, פשוט אותי, זה אתגר כל יום ואני אהבתי את זה. יש אנשים ש... ביל היה, ביל היה ידוע, איש עם טיל יחסית קצר.
ג'ינג'י.
אבל כן, ג'ינג'י לחלוטין. אבל אני אהבתי את זה, כי בעצם אתה ידעת שאם אתה לא המומחה הכי גדול בתחום שאתה אחראי עליו, הוא יהיה מומחה יותר ממך. ותמיד הוא אהב, הוא היה תמיד בכל הדיונים האלה, זה מהר מאוד היה מגיע לדקויות שכמעט כל אנשים אחרים היו מאבדים את חוט המחשבה, וזה היה מי יגיע לעומק ושני יוותר. וזה היה אתגר מבחינתי להגיע לכזה שאומר, אוקיי, בסדר, בסדר. כאילו, הבנתי, אני מבין וכן הלאה. כי זה היה הדיאלוג.
הרבה לא שרדו, אבל הרבה נשמעו.
נכון, היה שינוי מאוד דרמטי. גם סטיב הוא בן אדם עם איכויות, יצא לי גם לעבוד מאוד קרוב, מאוד צמוד עם סטיב. הוא היה כאילו המשלים של ביל. ואגב, כמעט בכל חברה מצליחה תמצאו את הזוג הזה, את היינג והיינג הזה. הם היו ממש כאלה. אבל כשסטיב הפך להיות המנכ״ל, הוא ניסה להביא רוח אחרת, כי תמיד היו את הריוויוז של העובדים שאמרו שזו סביבה מאיימת וכן הלאה, ואנשים פחדים להביע דעה. אני אף פעם לא פחדתי להביע את הדעה, ואני חושב שהרבה מאוד מהאנשים שעשו את מייקרוסופט מה שהיא באותם שנים, זה אנשים שלא פחדו להביע את הדעה, והם היו מאוד חזקים, וזו הייתה הסביבה שהפרטה, גרמה להפריה הדדית. הוא ניסה לעשות סביבה שהייתה פחות... פחות קונפרונטיישנל, כאילו, אני לא יודע איך מה המילה בעברית.
אימותית.
ואני חושב שזה באמת אולי מוציא את הדברים הטובים מסוג מסוים של אנשים, אבל אני דווקא אהבתי את הסוג הקודם, אבל זה משהו אישי.
אז מתי התגעגעת לארץ?
אנחנו קודם כל תמיד התגעגענו לארץ. אני איש של ים, וסיאטל זה מקום שיש בו 250-260 ימי גשם בשנה. גם מי שיש שמש זה קור כלבים, ברוב המקרים. יש שם איזה חודשיים שהם מדהימים, זה החודשיים של הקיץ. אבל זה היה, להישאב לדבר הזה ולהרגיש שאתה כל פעם הולך לשנות את החיים של מיליארדי אנשים, זה באמת חוויה שהיא מאוד ייחודית. והיא מאוד שואבת, ולא מעט שנים שמתי את זה כאילו בקדמת הבמה, אפילו על חשבון המשפחה באבונותיי. אבל בשלב מסוים ראינו את הילדים גדלים, אנחנו באנו זוג צעיר בלי ילדים, פתאום הגיעו לנו שלושה, לא פתאום, כל פעם, וגם יצאנו לעבור קצת, היינו במונטריאול כמה שנים, בסיאטל, בוסטון וכן הלאה, והיינו שיש איזושהי נקודת על חזור, ואת הנקודת על חזור הזאת אנחנו ציינו כשהבת שלנו שהיא הגדולה, תגיע לגיל 16, שזה השנה השנייה בתיכון. אם אנחנו לא נעשה את ההחלטה, את הצעד לפני זה, בעצם זה game over. זה הרבה שנים לקח, 17 שנה היינו בעצם, אגב, הסיפור, אגב, שעברנו לארצות הברית, אמרנו, אנחנו נעשה את התואר, זה שנתיים, ונחזור.
ברור,
ישראלי קלאסי.
ממש, אפילו היה לנו, לקחנו את כל הרהיטים שלנו, סגרנו אותם באיזה חדר, הזכרנו את שאר הדירה, 10 שנים אחרי זה הבאנו מסעית שתיקח את הכל למזבלה, אבל הכוונה הייתה לחזור ולהשתמש בהם. אז זה לא קרה. אבל כשהבת שלנו הגיעה לגיל 16, אנחנו הבנו שזה המקום לעשות את ההחלטה. אני אז הובלתי ביזנס מאוד גדול והיה בצמיחה מטורפת, וזו הייתה הפעם הראשונה שעשיתי אופטימיזציה למשפחה. והחלטנו לחזור.
ואיך הגיבו במייקרוסופט שבאת ואמרת, חבר'ה, אני רוצה הביתה?
זה היה לא פשוט. באותה תקופה עבדתי בשביל רובי בח, שאחד מהארבעה פרסידנטס אז בחברה. אנחנו חברים טובים מאוד עד היום.
אגב, גם, מאוד... אתה גם בקשר עם ביל גייטס באיזושהי
לא,
צורה?
ביל גייטס ברגע שעזב את מייקרוסופט, הקשר ניתק. לצערי, אבל הוא עסוק בדברים מדהימים, אז לא... אבל עם רובי, בקשר עד היום, רובי היה הבן אדם שגם עשה איזשהו צעד, כי זה היה בכל זאת איזשהו תהליך של מחשבה שעברנו יחד, והוא מאוד תמך בצעד הזה, למרות שהיה ברור לשנינו שאני המשכתי לנהל את הביזנס הזה מישראל במשך תקופה מסוימת, היה ברור שזה, אני צריך לעשות הנד-אוף למישהו. והאמת היא שהתכוננתי לפרוש ממייקרוסופט, בעצם אז סטיב יזם את ה... בוא נראה מה אפשר כן לעשות איתך, ואז בעצם סטיב חשב שאולי אפשר לעשות איזשהו פרויקט חדש, בתחום חדש למייקרוסופט בישראל, ואני אמרתי לו על הכיפק, אבל יש לי חזון אחר, שהוא יכלול גם את הפרויקט הזה, אבל זה יהיה רק חלק... אפילו לא גדול מהחזון הזה, ובעצם משם נולד החזון של המרכז בארץ, אני קראתי לזה מרכז אסטרטגי של מייקרוסופט, והחזון הזה הוא משפט אחד, זה לשחזר את החוויה המייקרוסופטית בגיאוגרפיה אחרת, במקרה הזה זה בישראל, כי רציתי לבנות משהו יותר אוניברסלי, אבל הכוונה הייתה לשחזר את החוויה המייקרוסופטית, והחוויה המייקרוסופטית זה החוויה שאני חוויתי אותה במשך 15 שנה שלפני זה.
אתה חושב שהצלחת?
מאוד. זה פשוט מדהים, כי זה... אני מאוד מאמין, אגב, כשאתה הולך ובונה עסק, זה קודם כל להתחיל מהחזון. אם אין לך את החזון מגובש, חבל על הזמן. זה לא משהו שאתה יכול לבנות אותו, אבל לפחות החזון...
אני יכול להעיד שהוא הצליח בתור עובד מייקרוסופט, ואני נתקל פה עם המון המון חברות, והמון חברות בינלאומיות שרוצות לפתוח איזשהו משהו בארץ, איזשהו מרכז R&D, הם באים להתייעץ איתך על זה?
מאוד. אני עושה 2-3 שיחות ציוניות כאלה בשנה, עם חברות ענקיות שחלקן כבר פתחו פה מרכזים, חברות כמו GM, Higher, NEC, GE, היה לי פגישות עם לא מעט חברות כאלה, חלקן כבר פתחו פה מרכזים.
ומה אתה אומר להם?
אפילו חברות פרמסוטיקל כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון הגיעו אליי. אני אומר להם דבר, תראו, החוויה מייקרוסופט היא חוויה מאוד ייחודית, גם בעולם של ההייטק, כי בעצם היא מייצגת את כל המערכת האקולוגית של התעשייה, מתחילה במחקר בסיסי, מחקר אקדמי, אני לא יודע אם אנשים יודעים, מייקרוסופט זה האוניברסיטה הכי גדולה בעולם, מעל 1,000 פרופסורים, שהם אנשי מחקר פאר אקסלנס, הם נמדדים על המאמרים שהם כותבים, ועל פרסי נובל והדברים שמקבילים בעולם המדעי המחשב, אין נובל, נובל יש פרס אחר.
פרס טיורינג.
כן. אז זה הדבר הראשון. לי אישית יצא לעבוד עם מייקרוסופט ריסרצ' עם קבוצת המחקר מייקרוסופט פעמיים, וכל פעם זו הייתה חוויה מדהימה. פעם אחת זה היה בתחום של גרפיקה ממוחשבת, כי ניהלתי חברה שעסקה בתחום הזה במסגרת מייקרוסופט, ויצא לי, החברה הייתה מורכבת מהרבה מאוד אנשי אלגוריתמיקה, שבעצם את האלגוריתמים כתבו על בסיס ספרים שנכתבו על ידי חוקרים במייקרוסופט. אז לאנשים האלה, לאלגוריתמאים, לבלות יחד עם החוקרים האלה, זה היה כאילו החלום שלהם.
ויש גם, אנשים לא יודעים, אבל יש גם MSR בישראל, יש גם Microsoft Research בישראל.
זה חלק מהחזון, זה קרה בגלל החזון. אז יש את המחקר, אחרי זה יש את כל נושא של החדשנות, שאני קראתי לו Innovation Labs, כי רציתי בעצם שיהיו סטארט-אפים כאלה, שזה Applied Research, ואחרי זה יש את הסטארט-אפים האמיתיים, שהם כבר בונים את המוצר הראשון, ואחרי זה יש מה שקראתי עמודי תווך, שזה כבר קבוצות גדולות שכבר עובדות על מוצרים אסטרטגיים של מייקרוסופט שכבר מוכרים בלא מעט כסף, ובסוף יש את מה שאני קראתי לזה Outreach, שזה הקשר עם הקהילה, עם האקדמיה ועם התעשייה, שזה הסטארט-אפים וה-VCs. זה החוויה המייקרוסופטית. ומהיום הראשון היו לנו כמעט את כל הפילרס האלה, אז בעצם בתחום של המחקר החלטתי התחום שאנחנו נתמקד בו זה תורת המשחקים, Game Theory. יש לישראל נובל בתחום הזה, פרופסור אומן. ובעצם יש, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל ישראל היום היא אחת משתי המובילות העולמיות בתחום של תורת המשחקים. יש כמה פרופסורים במכון ויצמן, טכניון, אוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, שהם ידועי שם, עם פרסים מפה עד הודעה חדשה בתחום הזה. בחרנו את פרופסור משה טננהולץ מהטכניון, שהוא המוביל, אחד משני המובילים בארץ בתחום הזה. הוא הביא עוד 6 פרופסורים ידועי שם, כל אחד מהם תורם במרכאות יום בשבוע במשרדים של מייקרוסופט. סביב החברה האלה מיד נוצרה קבוצה של פוסט-דוקטורנטים, של דוקטורנטים שבסביבות 15-20, וסביבם הגיעו כל החבר'ה מהמרכז הפיתוח, שזה מעניין אותם לבלות איתם, לדבר על אוקשן תיאורי או דברים כאלה שהם ברומו של עולם. מעבדות החדשנות של מייקרוסופט, Innovation Labs, בעצם זה שילוב של מה שנקרא Applied Researchers, שזה PhDs שרוצים לכתוב קוד ולבנות דברים מהירים, זה נקרא, זה Fast Fail Model, כאילו עושים כמה עשרות פרויקטים בשנה, חלקם הקטן בוגרים למה שנקרא סטארט-אפים בתוך המרכז, חלקם הגדול פשוט לא ממשיכים הלאה. ואחרי זה יש את עמודי התווך, שכמובן שאחד מהם ידענו מהיום הראשון שזה יהיה בתחום הסייבר, כי זה חוזקה של ישראל. ידענו גם שהתחום השני יהיה בתחום ה-BI ואנליטיקס, אבל לקח קצת יותר זמן לבנות את זה.
עכשיו זה שם, עכשיו זה קיים.
עכשיו זה כבר שם.
אין לנו עוד הרבה, יש לנו ממש עוד כמה דקות.
בואו נדבר קצת אולי על השקעות.
והגלגול האחרון הנוכחי שלך, מאז שנת 2011, נכון? אתה משקיע בעצם גם בסטארט-אפים בתחילת דרכם, וגם בחברות גדולות קרן שבעצם משקיעה סיבובי המשך.
בעצם יש שני משה ליכטמן.
יש שני משה ליכטמן, אז מה שקרה זה כשאני פרשתי עם מייקרוסופט, היה לי תוכנית א' ותוכנית ב', ובסוף יצא שצערי או לשמחתי, שתי התוכניות האלה התממשו, ובאמת יש פה סיטואציה שאני מתחלק כמעט בצורה בלתי אפשרית לשני אנשים, אבל את ההשקעות אנג'ל הכרתי עוד בצורה מאוד כתחביב, עוד בסוף שנות ה-90, עוד שהייתי בסיאטל, יצא לי לעשות 2-3 כאלה, ואהבתי את זה, אבל הבנתי שכתחביב זה מאוד קשה להפוך את זה לאיזשהו מודל שהוא מתמשך, ואמרתי, אוקיי, זה תהיה תוכנית ב', להפוך ל-full-time angel investor, ותוכנית א' אמרתי אולי, כי מייקרוסופט החוויה היא באמת לעשות דברים גדולים, תוכנית א' הייתה לראות אם יש משהו גדול שאפשר לעשות כמשקיע.
ומה אתה יותר אוהב?
בשנת 2011, אני אוהב את שניהם, כל אחד יש לו את התגמול, אני לא מדבר על תגמול כלכלי, בשניהם יש תגמולים כלכליים, אתה עושה את זה טוב, אבל כל אחד יש לו את התגמול הנפשי שלו, או הרוחני שלו, תכף ידבר על זה, אבל מה שאני רציתי להגיד זה שבסוף 2011, תחילת 2012, אחד הדברים שאותי תמיד סקרנו, זה שמדינת ישראל נידועה כמדינת הסטארט-אפ, והמספר הנורא קטן של חברות משמעותיות שיוצאות מכל הסטארט-אפים האלה. ואני לא קיבלתי עכשיו, אחד מהחברים הטובים שלי זה יוסי ורדי, ואנחנו גם מושקעים בכמה חברות ביחד, ואני מאוד אוהב את הבחור, ויוסי ורדי הוא אחד מאותם אנשים שאומרים, היהודים, הישראלים, טובים בעיקר הישראלים, כי יש יהודים כמובן שהקימו את פייסבוק, אבל הישראלים טובים לעשות דברים, מה שנקרא, להצליח ולמכור אותם ולהמשיך לדבר הבא, הם לא טובים לבנות דברים גדולים. אני מסכים איתו שברמה התרבותית אנחנו מאוד קצרי סבלנות, אבל אני תמיד אמרתי ליוסי ולאנשים אחרים שטענו את אותה טענה, שאני מאמין שגם במדינה כמו ישראל, חוק המספרים הגדולים צריך לעבוד. ואם יש לנו כמה אלפי סטארט-אפים בשנה, תן לי 0.5% אפילו. 20, 30, 100 של חברות ששם היזמים כן יש להם את היכולת ואת הרצון לבנות משהו יותר גדול. זה היה בסוף שנות 2011, תחילת 2012, זה היה כמעט כמו להיות כופר באלוהים. כי הלכנו ודיברנו עם קרנות הון סיכון ואנשים שהם קצת בתעשייה, שאני אומר, הלכנו, זה היה יחד עם השותף שלי, חיים שני, שהוא גם כן בילה הרבה שנים בהייטק.
מאיפה הוא הגיע לפני שהוא הגיע להיות שותף שלך?
הוא היה מנכ״ל משרד האוצר, אבל זו הייתה תרומה לציבור, מה שנקרא, אבל לפני זה הוא היה מנכ״ל נייס, הוא עשה שם עבודה מדהימה, גידל אותה לחברה, אחת מהחברות המובילות בארץ. אבל האנשים פשוט הסתכלו לנו במין עין עקומה כזאת, חברות גדולות בישראל, נפלתם על הראש, לגייס כסף בדבר הזה. ואנחנו בנינו את האסטרטגיה והלכנו וחפרנו במשך קרוב לשנה, נפגשנו עם למעלה מ-150 חברות שהן בלקסיקון שלנו, חברות שיש להן פוטנציאל, שמוכרות מעל 10 מיליון דולר, והבנו שיש פה הזדמנות אמיתית, יש פה צורך אמיתי. אחד האתגרים של התעשייה הישראלית מול סיליקון ולי, שאת סיליקון ולי אני מכיר מצוין, כי היה לי שם אופרציה ענקית, זה המחסור בכסף. הסטארט-אפ הקליפורני הטיפוסי, כשהוא מגיע ל-10 מיליון דולר מחירות, רודפים אחריו עם צ'קים של בין 50 ל-100 מיליון דולר, ויש מספיק קרנות שיש להם את הצ'קים האלה. הסטארט-אפ הישראלי המצוי שמגיע ל-10 מיליון דולר, הוא צריך לתת רגליים, וכמעט אין מי שייתן לו כאלה צ'קים, אפילו לא צ'קים של 20 מיליון. ואנחנו החלטנו לגייס את הקרן, ולשמחתי, עוד דבר שהייתה פריצת דרך, זה הייתה הנכונות של הגופים הגדולים במשק, בנקים גדולים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, ללכת עם האסטרטגיה הזאת ועם החזון הזה.
אין הרבה קרנות כאלה. גדול.
זה לא רק שאין הרבה קרנות, גם המוסדיים קוראים להם בארץ, המוסדיים בארץ נזרו מההייטק בגדול, כמו מאש, בגלל שבשנת 2000 הם השקיעו ב.com, וחברו את ההתפוצצות של הבועה, ומאוד נכוו מזה. החליטו להיכנס איתנו לאסטרטגיה הזאת, ואני מוכרח להגיד, they haven't looked back, מה שנקרא, גייסנו בזמן C, קרוב לרבע מיליארד דולר, מיליארד שקל, ויצאנו לדרך עם הקרן, עם החזון הזה של לבנות פה חברות משמעותיות, וזה משימה אחת. אני כבר באותו זמן, כי עוד שזה לקח שנה ומשהו, אני גם המשכתי, עשיתי את הפעילות האנג'לית, שבפעילות האנג'לית בעצם אמרתי, אני הולך עם אסטרטגיה, גם כן עם אסטרטגיה מאוד ועם חזון מאוד מובנה, של ללכת ולעשות בין 3-5 השקעות בשנה, לבנות פורטפוליו שבכל רגע נתון יהיו שם כ-12-15 חברות, וללכת ולהתמקד בעיקר בחברות שיש בהן הרבה מאוד טכנולוגיה, שהן פותרות בעיות מאוד עמוקות ולא בעיות קלות. אחת הבעיות היום, אני חושב בהייטק באופן כללי ובהייטק הישראלי, יש המון יזמים, כמעט כל בן אדם בתעשייה, זה בעיה אגב, נדבר על זה אולי בהמשך.
אין לנו כבר זמן.
כן, אין לנו זמן, אבל אני אעשה.
אבל אולי בפרק הבא, אנחנו אולי נזמין את משה שוב.
נעשה פרק הבא, כי משה, יש לך אין סוף תובנות, ואנחנו צריכים לשמור על 30 דקות ופחות, ואנחנו כבר ב-35.
אני רק רוצה להגיד, רק לסכם, בחמש שנים האחרונות, יצא לי בין הקרן לבין השקעות אנג'ל להשקיע ב-25 חברות, 7 כבר עשו אקזיט, יש חברות מדהימות בפורטפוליו, יש פה יופי של, אני חושב יופי של תעשייה, ושאלת אותי על ממה אני נהנה יותר, בקרן ההשקעות זה באמת לראות עסקים של מאות מיליוני דולרים שהם נוצרים, אנחנו ממש לפני חודש יצא לנו להעביר את השרביט עם חברה שגידלנו אותה למעל 200 מיליון דולר ברבנוז, מובילה עולמית בתחום של e-commerce מסוים, בתחום המסחר ביהלומים, שזה תעשייה של 70 מיליארד דולר.
ארטונט.
ובצד של האנג'ל זה פשוט לעזור לדור הבא של המובילים, לפרוס את הכנפיים שלהם, שזה אני תמיד אוהב.
איך אתה, אבל יש לך זמן, אני לא מבין איך יש לך זמן. גם לנו.
אם דיברנו על זמן, זהו, נגמר הזמן.
נגמר הזמן,
ואנחנו נשמח לארח אותך שוב. משה ליכטמן, המון המון תודה.
תודה רבה לכם.
ותודה רבה להילה בר, המפיקה שלנו.
תודה, הילה.
ונבוא את פולק, עד הפעם הבאה.
ליכטמן, יאללה.